אני רוצה שתעצור קודם. אני רוצה שתעצור. בתור אומן, שם המוטיבציה הגדולה של רובנו, לפחות אני חושב, זה למשוך תשומת לב טיפה. כאילו, שים לב רגע, תעמוד כאן. ואני חושב שמהבחינה הזאת זה עבד לא רע. זה הבניין גורם לי לעצור.
אז עצרתי, ואז מה?
עצרת.
אוקיי.
עצרת, ואז יש לך הנוף זרוי בסימנים. הוא זרוי בפתיונות.
אוקיי.
ואתה יכול לנסות לנשוך אחד מהם, לראות מה תופס אותך, איפה אתה יכול להישאר, על מה אתה יכול לחשוב רגע.
בוא נתחיל בדברי הימים, מה שנקרא. איך בכלל התגלגלת להציג כאן, בתוך החלל הזה של פלבט?
שמעתי הרבה על המקום. היה לי איזושהי ידיעה מאוד מאוד מורפלת על מה זה, ומה זה אומר. ואיתי, מאוטנר, גרר אותי לשם איזשהו יום לראות, והתאהבתי מהשנייה הראשונה.
מה גרם לך להתאהב?
תשמע, המקום הזה, קודם כל יש משהו באנרגיה של המקום הזה שלא נותן לך ללכת. אתה מרגיש שאתה חייב לשבת ולספוג. הנוף שם, האנשים שם, מקום מופלא, אני מאוהב לגמרי. עכשיו עוד יותר מבהתחלה, כמובן, הדבר הזה כנראה לא יעזוב אותי עוד הרבה זמן.
מה עניין אותך שם?
הסיפור הזה של התפר, הסיפור הזה של לנסות לגשר על פערים, של לייצר גשרים למעשה, גשרים תרבותיים, לייצר מקום שהוא בעצם רק פלטפורמה להתנסות. היא פלטפורמה כאילו סוג של ניטרלית שמזמינה כל אחד לספר סיפור. שהתחושה היא שאתה יכול להגיד מה שאתה רוצה שם, ותהיה אוזן קשבת. לזה התכוונתי. מהרגע הראשון, האנשים שפגשתי, האופן שפנו אליי בכלל, היה מאוד מאוד מזמין, פתוח ומאפשר. מה שגרם לי כבר לחזור לסטודיו ולחשוב על כל הדברים האלה אחרת, להשתחרר קצת מהנרטיבים שמעסיקים אותי בדרך כלל, נגיד, ולנסות באיזשהו אופן להתאים את עצמי למקום. ההנחיה, אני חושב שההנחיה הראשונה הייתה לעשות עבודה שקשורה באור. זה מה שאמרו. אנחנו רוצים להדליק כאן את האור, שזה נורא יפה בעיניי מכל הבחינות. זאת אומרת, זה איזושהי אלגוריה נורא יפה למצב כרגע, שום דבר לא קורה, האורות קבועים, שקט, מין סוג של סטטוס קבוע, ונורא נורא בקלות ויתרנו על כל התרחשות תרבותית, הכל רדום, ובא איזשהו גוף ואומר, תדליק לי פה את האור. אז אני חושב שזו הייתה התמה המרכזית מההתחלה, להתעסק באור. ובגלל ניסיון שיש לי ארוך עם נאונים ועם אורות, אז מיד התחלתי לחשוב על זה ויזואלית. זאת אומרת, איך זה ייראה, איך זה יכול לראות, איך יכול לראות להדליק אור על בית, להדליק אור על בניין, לעבוד בתוך חלל, מחוץ לחלל. אור בשבילי קשור באיזשהו אופן מופשט אולי טיפה לתבונה. כאילו, במקום שמדליקים בו אור, לא יכולים להסתתר כל הלכלוכים של החיים, באיזשהו אופן.
יפה.
וכמובן קשור למסורת ארוכה של עבודה עם אור בתולדות אומנות, שהיא תמיד מפעילה אותי. כל האומנים הגדולים שאני אוהב, תמיד הייתה לי נטייה להתעכב על הטקסטים שלהם, אם מדובר בנאון, או לבדוק באיזה אופן הם מטפלים בחלל באור, כי אני חושב שבהגדרה אני אומן חלל. תמיד החלל מעניין אותי. קודם כל, לפני סיפורים ולפני איך מתנהלים בחלל, איך הוא פועל על הגוף, מה קורה שם. ברגע שאתה מכוון אור למשהו, אתה מפנה אוטומטית את כל תשומת הלב שלך, את כל הנוכחות המנטלית שלך, את כל היכולת התבוננות שלך לאיזשהו ספוט מסוים. והספוט הזה מתחיל לספר את הסיפור שלו, האמיתי. הוא לא יכול להסתתר פתאום, כי הוא out there, הוא שם. בכל אחד מאיתנו יש את הצדדים, אלה שבדרך כלל הוא דואג להסתיר, שבעיניי הם הגנרטור שלו, כי הכל מגיע משם, למעשה. הכל מגיע מתוך המקומות היצריים, אני לא יודע, התרבות נוטה להחשיך אותם, אבל הם לא חשוכים. שם קורית אומנות, למעשה. כן, אם יקרה משהו, אם צפוי לנו איזשהו שינוי, הוא שם, הוא בחושך, אנחנו צריכים לדאוג להעיר אותו קצת. כי העבודה בבסיס היא מאוד מאוד פשוטה, היא פועלת על הגוף. יש אור, אין אור. יש מתח, אין מתח.
עצרתי, הסתכלתי, הרמתי את המבט למעלה, אני רואה שלט ניאון בשפת סימנים שכתוב עליו נור בערבית ואור בעברית.
נכון.
מה אני מקבל משם? מעבר לזה שהוא נורא נורא יפה.
בעיניי, קודם כל תודה רבה. בעיניי זה שהוא נורא יפה, זה כבר הצלחה ענקית מבחינתי. אני נורא אוהב את הספקטקל שלו. Mm-hmm. הוא ספקטקולרי, דבר ראשון. הוא פועל על הגוף. הוא חייב, הוא מושך תשומת לב. אתה חייב להישאר פה רגע. ואז אתה נתקל במחוות, באיזושהי שרשרת של סימנים שהיא סתומה למדי. זאת אומרת, אם לא היית מגלה לי עכשיו, נכון. שמדובר באור בערבית ובעברית, זה היה נשאר מין רישומים ענקיים של כף יד, שיש להם מסורת ארוכה מאוד בתולדות אמנות, ומבחינתי זה מספיק. אני לא רוצה ממך יותר מזה.
למה לא לכתוב את המילה עצמה? למה לא לכתוב אור ונור?
כי משהו באניגמטיות הזאת גורם לך לעצור שם יותר ממה שהיית עוצר אם היית קורא שלט. Mm-hmm. זאת אומרת, זה פשוט אסטרטגיה, זה סוג של אסטרטגיה של הצבא. הדבר הזה פשוט מחייב אותך לחשוב שניונת, לבלבל אותך טיפה. זאת אומרת, הוא לא נותן תשובה, הוא לא מוסר את עצמו מיד. כן.
שפת הסימנים היא פתוחה. יש בה אולי אפשרות להצביע על שפה שיכולה להיות מעבר לשפה התאונה הרגילה שלנו? כלומר, השפה הרגילה, אני מדבר בעברית, הוא מדבר בערבית, זה מדבר ביידיש, זה כבר מטען ענק יש על זה. אבל יש משהו יפה בלנסות ולמצוא משהו שהוא מעל השפה, שהוא שפת סימנים, הוא מעל ה...
אתה יודע מה? אולי הוא אפילו קצת מתחת לשפה. הוא מתחת לשפה. כי זה נורא יפה, הדבר הזה שאתה מעלה פה הוא נורא יפה, כי למעשה... נגיד, השתמשנו באיזושהי שפה שהיא לא מגיעה עם כל המטען שלה. אז אתה יכול לנסות להבין, כאילו לספר לך את הסיפור מנקודת המבט שלך, נגיד, בלי שאני אאכיל אותך בכפית למה התכוונתי.
כן.
הצלחנו כאילו לחרוג מגבולות השפה, שזה נורא יפה, זה נורא יפה.
נכון.
אז זה מגיע לא טעון, זה מגיע בלי המטען השלילי שלו או החיובי שלו, זה פשוט זה.
ואז, אם אני ממשיך בסיור המודרך, למטה יש משהו בפנים, למטה יש משהו נורא נורא ברור. כתוב לי, לדם וחושך.
כן.
בערבית ובעברית, חושך. אתה כותב חושך באור, שזה מקסים, ממש לכתוב חושך באור, אבל שם זה כבר הדבר עצמו.
כי פה חזרנו לתוך הגבולות המוכרים שלנו, אנחנו בתוך השפה. והבחירה לשים את זה למטה ובפנים ובעומק, היא שוב מאותם המקומות שהשפה מגבילה אותנו, שהיא מיד מאביסה אותנו בדימויים שקיימים אצלנו בראש.
אוקיי, okay,
קראנו.
כן.
Okay. זאת אומרת, אין לך אפשרות לפרש את זה אחרת, זה חושך. זה חושך, המקום שלו הוא בפנים, הוא אי שם במעמקים, הוא ממוקם ככה, גם ברמה הכי בסיסית של הצבא. Mm-hmm. לא סתם זה למעלה וזה למטה. אנחנו עובדים על הציר של הגבוה הנמוך, mm-hmm. ועל הציר ההוריזונטלי של יותר טוב, פחות טוב, נגיד, אם תרצה. ככה okay. כל הקומפוזיציה לבנייה המסודרת.
אז הגבוה למעלה, האור, הספקטקל הזה, היפה הזה, הגדול, המרשים, הוא הדבר שאנחנו רוצים לחצין אותו החוצה, ואז בפנים, עמוק יותר, כאילו קצת מוכשך ומוסתר, יש את החושך שלנו.
יש את החושך. Mm-hmm. שכמובן אנחנו מאירים את שניהם.
Okay.
אנחנו נותנים לך אפשרות to redeem yourself. Mm-hmm. הכל מואר. אבל זה מאוד מאוד יפה. מאוד מאוד יפה, ההבחנה הזו.
ולמה יש קרנף באמצע?
קרנף, הקרנף. הקרנף זה זה דימוי שמלווה אותי המון 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 שנים אחורה, והמוטיבציה העיקרית שלי הייתה להניח אותו פה, היא בגלל הנוכחות החומרית שלו. אנחנו עוסקים באור, שאור זה איזה מין סוג של אנרגיה שאי אפשר לתפוס. היא פועלת על הגוף, היא מרחיבה ומצמצמת אישונים, ובתוך ההרחבה והצמצום הזה, מופיע החומר, הנוכחות של החומר, שתמיד מתחבר גם בסיפורים העתיקים, באתוסים הכי גדולים, לרצפה, לקרקע, לאדמה, לחול, לסוף. איזה מין שהיא תחושה של הדבר שבאמת מפחיד אותנו בעצם. מה שמטריד את כולנו זה בסוף זה.
אבל החומר שלך הוא לא רק חומר, הוא גם קרנף ספציפית, וכשאני מסתכל על היד שלך, על יד ימין שלך, אני רואה גם קרנף מקועקע על היד שלך.
כן.
יד ימין, תהיתי?
יד ימין.
יד ימין.
כן.
מה יש לך עם קרנפים אתה?
הקרנף זה דימוי, זה מין שם כזה שהדביקו לי. הרבה שנים סחבתי אותו על הגב, את הקרנף הזה.
כבד.
כן, זה כבד לסחוב קרנף. זה קשור אולי, זה קשור כנראה בפיזיות שלי או באיזשהו אירוע ספציפי שאני לא יודע להצביע עליו, ומאז זה נדבק, זה פשוט תפס. ולאורך...
שזה מעליב?
אז זהו, שהרבה פעמים שאלתי את עצמי, כאילו, זה בסדר, זה לא, מה זה קרנף בכלל? היה תקופות שהזדהיתי נורא עם קרנף, היו תקופות שניסיתי להיפטר מזה, כי כאילו זה לא הכי, כאילו, לא יודע, לא אהבתי אותו. באיזשהו שלב, זה קרה לי איפשהו במסגרת לימודי אומנות, שזה חזר. זה חזר, ואז התחלתי להתעניין יותר לעומק במה זה קרנף, מאיפה הוא מגיע, איזה עוד הופעות של קרנף יש בתולדות אומנות, איך זה קשור אליי, ואם אני יכול לתפוס טרמפ כאילו על הסיפור הזה, באיזשהו אופן. ובאמת השתמשתי בו, אחת הארוחות הראשונות הגדולות שלי, עשיתי את הקרנף הזה, הולך איתי המון שנים. זו עבודה מאוד ישנה. פיסלתי אותו. פיסלתי אותו, מאז הוא טס להמון מקומות בעולם.
אבל תראה איך פיסלת אותו. רגע, לפני שאתה פיסלת, אמרת שלפעמים כן הזדהית עם הקרנף. עם מה הזדהית עם הקרנף?
עם הפיזיות, עם ה...
בגלל שאתה גבר גדול?
באיזשהו אופן כן, בגלל שאני, נגיד, איזושהי חדירות מטרה כזו, איזה מין קרנף זה כזה, אתה מסמן לו אזימות, והוא עובר הכל בדרך. לא משנה, כלום לא יעצור אותו, יש לו כי... לפחות זה הדימוי שנדבק לו, זה לא נכון. אגב, זה אחת החיות הכי רגישות בסוונה, זה קרנף. נופלת לו נוצה על הקרן, וכל העדר מתרומם ומתחיל לברוח. הם נורא 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 רגישים ועדינים, שזה מקסים. שזה... זה עומד לגמרי בסתירה למה שאנחנו חושבים עליהם בדרך
כלל. ומה שאנחנו חושבים עליהם זה כנראה ההשלכה שאנחנו עשינו
שוב.
עליהם. כן, כן, כי ראינו את הגוש חומר הענק הזה, ואז אמרנו, הוא בטח מפחיד.
הוא בטח מפחיד.
הוא בטח רומס.
היום אני לגמרי שלם עם הדימוי הזה. נוח לי מאוד מאוד להיות קרנף. אתה יכול לקרוא לי קרנף עם מה לך.
כן?
כן.
כי,
כן.
אתה, כי אתה יודע שיש בו גם את האור וגם את החושך, ואתה בסבבה עם זה?
לגמרי. יפה. היום אני כאילו מאוד מחובר לעדינות שלו.
אתה יכול לתת לי את הדינות. השם של הפסיכולוגית שלך, שגרמה לך להגיע, כי זה אחלה, זה אחלה מקום בעולם להגיע. להיות בנינוחות עם מי שאתה באמת.
כן.
להיות בנינוחות עם האור ועם החושך. עם כן. העדינות ועם האגרסיביות.
אני לא בטוח שאני עוד לגמרי שם, אבל אני חושב שעשיתי עבודה לא רע עם השנים. עם הדימוי הזה לפחות, ובאמת עם כל הדברים שאתה מדבר עליהם, עם הניגודים האלה. עם הניגודים האלה שקיים. אני יודע איך להפיק את המקסימום מהמקומות השחורים שלי, אם תרצה. אני חושב. אני עוד עובד על זה.
בחרת לפסל את הקרנף הזה, היית, אוקיי, אני אפסל קרנף. אפשר לפסל קרנף באלף ואחת צורות. פיסלת אותו, שוכב על הרצפה, בתנוחה מאוד לא הירואית, אולי ישן, אולי מת, אולי עוד שנייה יקפוץ עלינו.
כן.
למה? תבאר לי קצת את הבחירה הזאת.
באופן הכי קרוב לציר ההוריזונטלי הזה שדיברנו עליו. הכי קרוב לרצפה שאפשר. כי הוא לא מאיים, אבל עדיין נוכח באופן בלתי אפשרי בחלל. זאת אומרת, הוא שם, הוא כל... אי אפשר לא לדבר על הקרנף שבחדר, כשהוא נמצא שם. אבל אין לו שום פרטנציות, אין לו שום, הוא פשוט, ואני נורא מבסוט מהאפשרות הזאת, שאולי הוא נח, אולי הוא מת, אולי הוא ישן, אולי הוא, אז כן, מהבחינה הזאת זיהית מאוד יפה, את הדימוי.
וגילית בו משהו כשהצבת אותו, הייתי איתך שם, ובגלל זה אני יכול לשאול אותך, הצבת בו משהו, פתאום גילית משהו מאוד יפה, שהטקסטורה של הגב שלו, או של כל הגוף שלו, מאוד דומה להרים מאחורה, איפה שגדר ההפרדה שאנחנו רואים.
נכון.
זה כמעט נראה אותו דבר, נכון. מבחינת הטיפוגרפיה של זה.
נורא יפה. הרגע הזה היה איזשהו רגע של גילוי, שהתוואי קרקע, הדבר הזה שאני מנסה לדבר עליו בתוך החדר, מתקיים גם בחוץ.
בוא נמשיך בסיור שלנו בתוך העבודה, ואז, אז ראינו את השלט אור, ראינו את השלט חושך, ראינו את הקרנף, אני מסתכל שמאלה, אני רואה שם המון משפטים בעברית, ערבית ואנגלית. מה זה?
המשפטים האלה הם רגע, הם רגעים פרוזאיים מהחיים. הם מין רצף, אם תרצה, מין רצף אסוציאטיבי של מילים ומשפטים שכולנו אומרים כמעט בהסך הדעת בלי לחשוב עליהם בכלל, וקשורים ביום-יום הכי טריוויאלי שלנו. זה מה שזה.
ולמה אנחנו רוצים להביא את היום-יום לתוך העבודה הזאת?
כי אנחנו נמצאים בתוך היום-יום. שום דבר מטאפיזי, אם תרצה, לא מתקיים שם. אם יש מטאפיזיקה אצלנו בראש, וכל מה שנמצא שם זה טריגרים לרגע הזה. אין שם שום דבר שמנסה להיות מעבר למה שהוא. זה קרנף.
אם יש לנו למעלה אור, ולמטה חושך, ומאוויים, וחוץ, ופנים, וכל מה שדיברנו עליו, בשלט הזה, בשלט לד הזה מצד שמאל, יש את החיים עצמם.
כן, שם קורים הדברים הפשוטים ביותר של החיים. של כן. אל תשכח להדליק את הדוד, תעצור בסופר כשאתה מגיע. כולנו מכירים את הדברים האלה, שאנחנו עושים בלי לחשוב בכלל. שבקונסטלציה מסוימת יכול להיות להם איזשהו רגע שהוא מעבר. אם חושבים עליהם רגע עוד שנייה, חושבים עליהם, עושים זום אאוט וחושבים על כל החיים שלנו ביחס לרגעים האלה, יכול, שם אולי תמון הנבט הקטן, לגעת לשנייה במטאפיזי, לגעת לשנייה באינסוף.
מדהים.
לפחות ככה זה נראה לי, על פניו.
מדהים. וגם, כמו שהאור תופס לך את העין, ביקשת שאני אעצור, ביקשת שבתור אומן אתה גורם לי לעצור, אז גם המשפטים בצד שמאל יכולים לעצור, כי יש שם פתאום איזה ציטוט שגם אני יכול להגיד. איזה משפט מהיום יום שלי שנורא נורא תפס אותי.
לגמרי. לגמרי. אני נורא אוהב את זה ש... אם דיברתי על פיתיונות, אז זה נגיד סוג של פיתיון, שאתה יכול לנסות להישאר ולנסות לייצר היגיון ברצף הזה, שאין בו למעשה שום היגיון. ובלי שהיה יכול להימשך עוד יומיים...
המאה המשפטים האלה.
המאה המשפטים האלה. למעשה עד אין סוף.
כן.
כי הראש שלנו מלא בדברים האלה. הוא מנסה לייצר איזה סינק עם המוח שלנו, עם המוח הלא חושב, כי עם המוח אוטומטי. אני חושב שזו המוטיבציה מאחוריו.
ומצד ימין, אני הולך רגע ימינה, זה ממש המשרדים של מקודשת, מי שהזמינו את העבודה הזאת, שירחו אותנו בתוך העבודה הזאת. יש עבודת וידאו.
כן.
על הבלוקים שם, מוקרנת, שבו מה אנחנו רואים? אנחנו רואים גוף של אור, נורת ליבון, יורדת לאט, 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 כמו שקיעה של שמש, לתוך החומר שממנו היא עשויה.
למעשה כן, כן. כן. למעשה יש שם גוף תאורה הכי פשוט, הכי בסיסי, מנורת ליבון, ששוקעת, זה תהליך של שקיעה. היא שוקעת כמו שהשמש שוקעת בים, כך היא שוקעת לתוך החומר שכאילו ממנו מפיקים את האנרגיה לייצר את האור שלה.
שזה נפט. כמו...
שזה נפט.
כן.
שזה נפט או פחם או כל הדלקים הפוסטילים למיניהם.
אז היא בעצם קורסת אל תוך עצמה?
היא כאילו קורסת היא... לתוך עצמה, בדיוק כמו שהקרנף בתוך הכוח האדיר שלו קרס באיזשהו אופן.
כן.
מה שקשור באופן כמעט ליניארי לנרטיבים שהעסיקו אותי מאוד המון שנים, שקשורים בכוח, בהופעות של כוח, בהופעות של כוח פיזי, כוח פוליטי, כוח כלכלי, שמרוב כוח הוא קורס לתוך עצמו, זאת אומרת, הוא לא מסוגל להרזיק את הקונסטרוקציה של עצמו. והאשליה הזו, האשליה האינסופית הזאת של הצמיחה, אשליית הצמיחה, כמה צמחנו ברבעון האחרון.
כן. סתם שאלה שמעניינת אותי.
כן.
עבדת על הפרויקט הזה איקס זמן, בסטודיו, הסעת את זה בסגר, קיבלת אישורי עבודה להתקין את כל הדברים הגדולים האלה, הצבת את זה, ואז אתה חוזר הביתה, לאיפה שאתה גר ולסטודיו שלך בתל אביב, והעבודה היא שמה בירושלים.
כן.
מה מערכת היחסים של אומן עם תערוכה שכבר מוצגת? תסביר לי את זה. אתה חולם עליה, אתה מתגעגע אליה, אתה בא לבקר אותה מדי פעם, היא כבר לא קשורה אליך. מה זה?
בדרך כלל אני, מיד שנגמר את הצבא וכל האתגרים הטכניים והכל מתבהר לי לפחות, אני כבר בדבר הבא. אבל במקרה הזה, וזה באמת פעם ראשונה שזה קורה לי, מאוד מאוד מסקרן אותי מה יקרה שם. בגלל האופי המאוד מיוחד של התערוכה הזאת, בגלל שהולכים לראות אותה אנשים שלא הזמינו אותם בכלל. אין להם מושג שהם הולכים להתקל בזה. ונורא נורא מסקרן אותי מה יהיו התגובות. מאוד חשוב לי לדעת מה קורה שם. הלוואי שיכולה להיות לי מצלמה, והייתי יכול כל רגע באייפון לראות כאילו מה קורה שם על הטיילת.
מעניין.
כן. כאילו לא שחררתי, מהבחינה הזאת לא שחררתי את הצבא.
וזה טוב.
זה נהדר, זה מאוד מרגש אותי לפחות.